וי בפרק כ"ז. וידבר השם אל משה, אל משה לאמור. פרק כ"ז, פסוק א', אחרי התוכחה. בחוקותיי, אחרי התוכחה, אחרי הברכות והקללות, אז יש, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות לשם. ופה מתחיל פרשת ערכים, כל הערך של כל אדם ואדם מישראל. יש מגיל 20 עד גיל 60, מגיל חודש, כולם, כל אחד והערך שלו. יש באמת הרבה רמזים יפים, האלשיך הקדוש אומר הרבה רמזים יפים במספרים של הערכים האלה, בעזרת השם נגיד את זה עוד מעט, אבל דבר ראשון צריך להבין, למה זה קשור כאן? מה הקשר כאן? לכאורה, איפה זה שייך כל הסיפור הזה של הערכים, ואז בהמשך יש לנו גם את הבהמה אשר הקריבו לו העדים של תמורה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו, טוב זה רע או רע בטוב, ואם המקדיש יגל את ביתו, איש כי יקדיש את ביתו קודש, אז אם יש לזה אחוזה, לכאורה זה שייך בסוף פרשת בהר. התורה הפסיקה עם הסיפור של בחוקותיי, הברכות והכללות, ועכשיו היא חוזרת לעניין של הערכים. למה באמת זה נמצא כאן? למעשה על העניין הזה ראיתי הרבה פירושים, יש כל מיני סגנונות. מה זה בכלל העניין של ערכים? הערך, ערכו של אדם עליו. איך יכול להיות אם היינו מבינים, בצורה פשוטה, ערך זה תחליף, תעריף. אם יש תעריף לכל אדם, כמה הוא שווה? תעריפים נמוכים, כן? יש אדם שמגיל 20 עד גיל 60, זכר, שווה 60. רגע, מה זה? כמה שהוא יכול לעבוד? כמה שהוא שווה כמו עבד בשוק? כמה הוא שווה בשוק בתור עבד? איך זה הולך? מה? כן, כמו ששמין, אדם שצריך לשלם נזק צער, ריפוי שבט ובושת, אז משמים את זה לפי עבד בשוק, נזק. זה באמת הערך כאן. אבל מה שכתוב פה בפסוק זה ערכך נפשות לשם. אם מדובר על ערך של האדם, פשוט מדובר כך, אדם רוצה לתרום לבית המקדש 50 שקל כסף. מה הוא עושה? במקום להגיד אני תורם 50 שקל, מה הוא אומר? ערכי עליי, והוא בן אדם מגיל 20 עד גיל 60, אז צריך לתת 50 שקלים. זה הערכו. אם ככה, למה לדבר עקום? דבר ישר. תגיד, אני רוצה לתרום 50 שקלים. למה הוא אומר, אני רוצה לתרום את ערכי או את ערכו של פלוני, ולפי הערך של אותו אדם, ככה אני נותן. מה הבעיה? למה צריך לדבר בצורה כזאת? אבל גם מדברי אלשיך נשמע, וגם אחרים אומרים את זה, וזה מאוד מסתדר גם במדרש. כי המדרש אומר, שאם אתם מביאים לפניי, את הערכים שלכם, מעלה אני עליכם כאילו נפשותיכם הקרבתם. והרי אני מציל אתכם מהגיהנום. זאת אומרת, יש פה משהו יותר מסתם תרומה. כי אדם שתורם 50 שקל לבית המקדש, זה יפה, אבל זה כזה מעלה אני עליכם. כנראה שהסוד של הדברים זה באמת כמו שמפורש, כמו במדרש. בערכך נפשות לשם. מדובר על בן אדם שבעצם הוא תורם את הנפש שלו לקדוש ברוך הוא. אבל מה? הרי לא מקריבים נפשות, התורה אומרת לו, תיתן, במקום הנפש שלך, תיתן את הערך, וערכים התורה קבעה אותם. ולכן זה לא קשור בעצם לשווי של הבן אדם. יכול להיות שהשווי שלו הוא גדול יותר, נמוך יותר. נכון. נכון, זה גם לא תלוי אם הוא צדיק או רשע, אם הוא שמן או רזה. חולה או בריא, התורה קבעה מספרים מסוימים, סכומים מסוימים, שאותם צריך לשלם. כל אחד קבעו כמה תעריפים, ולא תעריף אחד לכולם, אלא כמה תעריפים, למרות שזה בעצם כן תעריפים שמאחדים המון המון סוגי אנשים. נדם, מגיל 20 עד גיל 60 יש לך מגוון רחב מאוד, לא מדובר על ערך, קשה מאוד לקבוע תעריף כזה. זה שרירותי מצד אחד, ובכל זאת יש חלוקה. למעשה יש מדרש, מדרש הגדול, כותב שמשה רבינו יצא וראה בסבלותם של עם ישראל, והמצרים לא היו מבדילים בין גברים לנשים, לילדים, למבוגרים, לזקנים, לא היה שום הבדל, היו מעבידים את כולם בשווה. ומשה רבינו ראה את זה וראה בסבלותם, אז הוא חזר לפרעה וביקש ממנו שתהיה חלוקה בין המינים, חלוקה בין המגדרים, ילדים, מבוגרים, זקנים, שכל אחד יקבל עבודה לפי היכולת שלו. עכשיו, ופרו הסכים איתו, ובאמת מה זה הייתה חלוקה בין היהודים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה עשית שתהיה השוואה ביניהם, זאת אומרת חלוקה בין עם ישראל, תקבל אתה שפרשת ערכים תינתן על ידך. פרשת ערכים תינתן על ידך. זאת אומרת שמשה רבינו קיבל את זה כזכר. יכול להיות שהנקודה שאנחנו אומרים עכשיו, שיש פה מצד אחד שרירותיות מסוימת, מצד שני יש פה חלוקה. יכול להיות כיוון שזה בדיוק מה שמשה רבינו עשה. משה רבינו לא אמר שכל אחד יעמוד לבדיקת רופא. ואז היא תהיה החלטה כמה הוא צריך לעבוד, כמה שעות ומינון מסוים. לא כל אחד בפני עצמו, אלא כולם ביחד. זאת אומרת, קבוצות גיל, צעירים, מבוגרים, זקנים, ילדים, נשים, חלוקה. הסגנון של החלוקה שהתורה חילקה כאן בתעריפים של ערכים, זה לפי הסגנון החלוקה שמשה רבינו חילק שם. הוא זכה שתינתן על ידו בצורה הזאת. זכות למשה שהוא נותן, שעל ידו ניתנה פרשת ערכים. וידבר השם אל משה לאמור, דבר על בני ישראל, שמשה רבינו מתקן את הפרשה הזאת. אבל מה שברור זה, יש כאן נקודה כזאת של נפשות לשם. והיה ערכך, הזכר, כאילו כל אחד לפי קבוצות הגיל האלה, נותנים את הסכומים האלה. עכשיו, ויש בסוף, בפסוק ח', ואם מה הוא מערכך, אם הבן אדם שתרם, שהבטיח ערכי עליי, או ערכו של פלוני עליי, הוא מח מערכך, הוא עני, והוא לא יכול לתת. הוא לא יכול לתת את הערך הזה, והעמידו לפני הכהן, את מי מעמידים? כן, אבל רש"י אומר, לנערך לפי הכהן. מעמידים את הבן אדם שאותו מעריכים לפני הכהן, ומעריכים אותו איך? מה, כמה הוא שווה? כמה הוא זה? לא. לפי השגת ידו של מעריך. מוזר. אם אתה מעריך את הנכסים של המדבר, של התורם, אז מה אתה צריך את הבן אדם הזה? את הנערך. מה הוא אמר? ראובן העני אמר ערכו של שמעון עליי. עכשיו, הכהן הולך לבדוק. מה הוא הולך לבדוק עם ראובן? כמה ראובן יכול לשלם? כן? והעמידו לפני הכהן, והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן. זאת אומרת, הוא בודק כמה כסף יש לראובן. תשיג יד הנודר. ואת מי מעמידים לפני הכהן? את שמעון. אבל מה הוא קשור לעניין? כן, אבל זה לא משנה לי. שמעון יכול להיות אדם גיבור, בריון, שמן, חזק וגדול, ויכול להיות רזה מאוד, זה לא משנה כלום. אני לא צריך לראות אותו בכלל. הוא לא מעניין אותי. בתור כהן, הוא לא מעניין אותי. כי אני בא לבדוק דבר אחד. על פי אשר תשיג יד הנודר. אני בודק כמה כסף יש לראובן, לא איך שמעון נראה. אני לא יודע, אני לא יודע אם זו. רש"י אומר ככה, בואו, זה אם מה הוא, אם מה, בעני, בעני, רק בעני. באדם עשיר, כן, באדם עשיר, אז משלמים, משלמים סכום קבוע. באדם עני משלמים כמה שיש לו. לא לפי המצרב, לא לפי המערך, לא לפי הבן אדם. התורם, ולא לפי מה שהוא תורם. הוא כאילו, אומר, ערכו של פלוני עליי, ואני, לא מעניין אותי מזה הפלוני הזה. אני בודק, הוא עומד בתעריפים? לא, הוא לא יכול לעמוד בתעריף, מעמידים אותו לפני הכהן, את מי? אותו, את שמעון, ובודקים כמה ראובן יכול לשלם מהכסף שלו. רש"י אומר, איך עושים את זה? לפי מה שיש לו, יסדרנו. זאת אומרת, מסדרים לו וישיר לו כדי חייו, מיטה, קר בכסף וכלי אומנות. רש"י מביא דוגמה, אם היה חמר, משאירים לו חמורו. זאת אומרת, משאירים לו שיוכל להמשיך לעבוד, וחוץ מזה, כאילו, בודקים כמה הוא יכול לתת. זאת אומרת, אז אני בכלל לא מעניין אותי את הנערך, אדם שאותו, שהוא אמר, ערכו של שמעון עליי, לא מעניין אותי איך שמעון נראה. אבל כתוב פה, והעמידו לפני הכהן, והעמידו לנערך לפני הכהן, ויעריכנו לפי השגת ידו של מעריך. מה הקשר? מה צריך אותו פה? אבל העניין הוא באמת, כמו שאנחנו רואים, שכשאדם אומר ערכו של פלוני עליי, או ערכי עליי, הוא בעצם, הוא נותן נפשות לשם. הוא נותן את הנפש שלו. עכשיו, כיוון שהוא נותן את הנפש שלו, התורה אומרת לו, תיתן כסף במקום הנפש. אבל מי שצריך לעמוד לפני הכהן זה מי? זה שכאילו פודים את הנפש שלו, זה שהנפש שלו נתרמה. אני תורם את הנפש של פלוני, בערכו נפשות לשם. כמו לשון המדרש, אם אתם מביאים לפני ערכים שלכם, מעלה אני עליכם כאילו נפשותיכם הקרבתם. ומעלים ומקריבים את הנפשות. ופה באמת האדם תורם, מעלה את הנפש שלו, או את הנפש של שמעון, ולכן שמעון צריך לעמוד לפני הכהן. ובעני, אם ככה, איך הוא יכול לשלם פחות? אמרנו שצריך לשלם מגיל 20 עד גיל 60, 50 שקל כסף. למה בעני משלם פחות? כי בסופו של דבר העני נותן כל מה שיש לו. בתרומה הזאת של הכסף מול נפש, אז אם הוא נותן את כל מה שיש לו, את כל מה שהוא יכול לתת, אז זה בעצם הנפש שלו, נכון? כנגד הנפש הוא נתן את הכסף שלו, את המקסימום שהוא יכול לתת. ובסופו של דבר, הרי זה הדבר שנמדד באמת כל מקום. האם האדם עושה כפי היכולת שלו? יש סיפור... כן? נכון. כסף דם נקרא דמים, והנפש היא אדם. אז יש לנו עוד חיבור לנפש וכסף. מה? פדיון תעניות, יפה מאוד. תענית, לבדות תענית וכסף. פדיון נפש, נכון? יפה, יפה. יש סיפור במדרש על זה שהאדם נותן כפי היכולת שלו. המדרש מספר בפרשת ויקרא, מדרש רבה ויקרא, שהיה אגריפס המלך. אגריפס המלך פעם אחת רצה להקריב 1,000 עולות ביום אחד. עכשיו, בשביל להקריב 1,000 עולות, רצה שהוא יהיה היחיד. זה סוג של גאווה של מלך, כן? הוא היחיד שמקריב לקדוש ברוך הוא. אבל זה, לא, עבודת השם, רק אני. אני אעבוד את השם. טוב, הוא רוצה, אבל ציווה לכהן הגדול, שאל תיתן לאף אחד להקריב, עד שאני מקריב את 1,000 עולות שלי. אומר, מספר המדרש, הגיע אני אחד. הגיע עם שתי יונים, זוג יונים. ואז אומר לה, כהן, אני רוצה להקריב אותם. אומר לה, כהן, אבל... מה לעשות, אגריפס המלך ציווה שהוא רוצה להקריב 1,000 עולות ואף אחד לא מקריב לפניו. אז הוא אומר לו, אם אין אתה מקריב, אתה חותך את פרנסתי. הוא אומר, למה? כי אני כל יום יוצא לצוד 4 יונים, 2 מהם לפרנסתי ו2 מהם אני מביא לקורבן. ואם אתה לא מקריב את שתי אלה, אתה חותך את פרנסתי. הוא אומר, ואז הוא לא יכול לעמוד מולו הכהן, והוא הקריב את שתי היונים שאותו אני הביא, ונתנמנם אגריפס המלך, והראו לו בחלום קורבן של שתי ציפורים הקדימך לעלות ביום הזה יותר 100,000 עולות שלך. אז הוא קרא לכהן הגדול ושאל אותו מה זה אמור להיות, איך מישהו יקריב פה לפניי. ואז הכהן הסביר לו שתראה אותי כי אותו אדם, והוא אמר לי כל הסיפור, אם לא אתה חותך את פרנסתי, והתקמתי. והמדרש מביא את זה, הנפש כי תקריב מלך, זאת אומרת שכל אחד מקריב לפי היכולת שלו. ואם הוא יכול להביא שתי יונים, זה יותר חשוב מכל 1,000 עולות של אגריפס. למה? אגריפס היה לו הרבה עולות. הוא הקריב המון, הוא הקריב 1,000 עולות, אבל אני מאמין שגם אחרי שהוא הקריב 1,000 עולות, עוד נשארו לו כמה בהמות ברפת, כן? זה לא, הוא לא התרוקן לגמרי. לעומת זאת, האדם השני, נכון? הקריב חצי מכל מה שיש לו. הוא הגיע עם גישה של אם לאו, אתה חותך את פרנסתי. אם לאו אתה חותך את פרנסתי, זאת אומרת, זה הכל. כשבאים מתוך גישה כזאת, אז כמובן שהקורבן עולה הרבה יותר, אבל העיקר זה כשהוא בא, לפי מה הוא יכול להביא את זה, הוא מביא. גם במלאכת המשכן, כן? היה, תראה את הרשימה, זהב, הכסף, ונחושת, ותכלת, והרגמן. מה זה תכלת? צמר, צבוע, וצבע תכלת. תולעת שני, ושש, ועיזים, ואורות העילים מהאדמים. היו אנשים שהביאו שם גוש גדול של זהב, וידו הגיע אדם אחר, מורב, וקצת צמר. אבל מה? מה זה משנה? הוא מביא את שלו, את מה שהוא יכול להביא, ואני מביא את שלי, את מה שאני יכול להביא. אין פה בושה, אין פה שום דבר. זה, אני עושה את שלי, והוא עושה את שלו, וכל אחד עושה את כל מה שביכולת שלו, לעשות שיהיה קידוש השם. וכן, זה אחד המרבה, זה אחד הממית, ולבד שיכוון לי בו לשמיים. כן. אני, ואני, מעלה אני עליו, כאילו יקריב את נפשו. וגם כאן, אני, אמא, הוא אומר ככה, הוא לא מביא את כל התחום, הוא מביא רק חלק, הוא מביא רק לפי מה שהוא יכול, אבל הוא מביא את כל מה שהוא יכול. וכשאדם מביא את כל מה שהוא יכול, זה העיקר, זה הכי חשוב. ולכן זה נחשב לו, אבל הרעיון שעומד מאחורי הסיפור הזה של הערכים, זה הדבר הזה. כשאדם מביא בעצם את הנפש, כשהצורה להביא את הנפש, זה על ידי שהוא מביא את הכסף במקום. מה באמת הקשר לפרשת התוכחה? אז יש פה כמה כיוונים. כיוון אחד, אז רבי מאיר שפירא מלובלין, המייסד של הדף היומי, אז הוא אומר שאדם שומע כל כך הרבה תוכחות וכללות והכל, הוא עלול ליפול לייאוש. נגיד, מה, אין לי סיכוי. הוא אומר לו, לא, אתה יהודי? יהודי, אם הוא רק עבר את גיל חודש, הוא כבר שווה משהו. התורה אומרת כמה, מגיל חודש ומעלה, מי בן חודש, אז כבר 5 שקלים כסף. זאת אומרת, רגע, את גיל חודש עבר אותה כבר, נכון? אז בסדר, יש לו ערך. יש פרשת ערכים. כבר מהרגע שהחודש הראשון עבר, ליהודי יש ערך. לכל יהודי יש ערך. ככה הוא אומר כיוון אחד. ראיתי דווקא הקרי יקר אומר, וגם יש עוד ספר בשם מליט יושר, גם אומר שזה עיצה. אומר, איש כי יפלי נדר, תמך פרשה זו לקללות, לומר שישראל נודרים בעת צרה. כמו יעקב, שהיה נודר בעת צרה, שהוא נדר לתת מעשר מכל, אומר שיעקב הם לא כמו, עם ישראל הם לא כמו יעקב אבינו מכל וכל, לגמרי. אומר למה? כי יעקב, גם אחרי שעברה הצרה, הוא המשיך לקיים את מה שהוא הבטיח. הוא לא שם מן הדרך הטוב. אומר, אבל הדורות, זה בדרך כלל אומר, נודרים בעת צרה, וכשעוברת הצרה, אז לא ממש עומדים בזה. אומר, מתחרטים ושבים לצורם. אומר, מה? כלי יקר. כלי יקר. אומר שכמו משל הקנה שקילל בו אחיה השילוני את ישראל. כי הקנה הזה אינו נכנע, כי אם בזמן שהרוח נושבת בו, וכנוח הרוח, הוא חוזר ועומד בקומה זקופה כבראשונה. אומר, כך גם ישראל, לא נכנעים, רק בזמן שהצרה משמשת. ויר ישראל כי הייתה הרווחה, והוא משחק עם הפסוק, במקום ויר פרעו כי הייתה הרווחה, הוא כותב, ויר ישראל כי הייתה הרווחה ויכבד את ליבו. כן, אומר, כי בסור המכריח ישובו לסורם. טוב, זה... אבל הוא אומר, איך ביום שבן אדם קונה לא טוב, הוא מופיע אחרי משהו עולם, אני אתן לזה, ואני אתן תקה, ואני אתפלל, וברגע שזה עובר, אז זה כבר נשכח לגמרי. טוב, למעשה, אבל ראיתי, ממליץ יש לו כתוב את זה בצורה אחרת, אז הוא אומר, תקה, תציל ממוות. הוא אומר, נאמרו פה כל התוכחות, שזה תוכחות קשות מאוד. הוא אומר, אבל נאמר, דבר על בני ישראל, ואמרת להם, איש כי יפלי נדר בערכך, יש אפשרות של לנדור נדרים ולתת צדקה, וצדקה תציל ממוות. דווקא היום שמעתי סיפור על החפץ חיים. הגיע לפעם יהודי ואמר לו שהוא עומד לפני פשיטת רגל. הבן אדם היה לו עסק, והידרדר, נכנס לחובות, לא יכל לעמוד בזה, והוא עמד לפני פשיטת רגל, והוא הגיע לבקש ברכה מהחפץ חיים. אז החפץ חיים ככה אומר לו, תשמע, אני לא יכול לעזור לך מדי הרבה, אין לי הרבה פרנסה, אבל כמה... אבל לא, רחמן, לא צריך כסף, אני באתי לבקש ברכה, ברכה. טוב, חפץ חיים הבין שהוא בא לספר לו את הפרות שלו, כנראה שהוא רוצה כסף. אז הוא אומר, ברכה, טוב, אני אברך אותך, שאת העסק הראשון שתעשה, אתה תצליח, אבל תעשה טובה, תתנהג עם הכסף בחוכמה. אתה תקבל כסף, אבל תתנהג איתו בחוכמה. טוב, אותו יהודי הולך עכשיו, נו, חפש איזה עסק להשקיע בו, מה הדבר הראשון, העסק הכי משתלם? לא טוב. הולך, קונה כרטיס, ומחכה למיליונים הגדולים. ומה קורה? באמת, הוא זוכה. ברכה של החפץ חיים, ברכה של החפץ חיים, והוא זוכה בהרבה כסף. זוכה בהרבה כסף, מיד פתאום המשפחה שלו התרחבה, כן? כולם נהיו קרובי משפחה שלו וחברים שלו והכל. ופיזר כסף, עשה פה, עשה שם, התייעץ עם חברים יכול להשקיע, אמרו לו, המקום הכי טוב לבורסה. שהמניות, אפשר להכפיל את זה עוד, עוד ועוד. השקיע בבורסה, השקיע במניות, והכל קרס ונפל ונעלם ונדחק ולא נשאר כלום. נו, אז מה עושים? חוברים לחפץ חיים, אמר, רוצה עוד פעם ברכה. להתחיל את הגלגל מחדש. אמר לה חפץ חיים, תשמע, זה לא עובד ככה. מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, תראה. אני ביקשתי בשבילך שאת כל הכסף שאתה אמור לקבל כל החיים שלך, שיתנו לך בבת אחת. שאתה תהיה רגוע. ואתה מהיום והלאה אמרתי לך, תתנהג עם זה בחוכמה. מה זה בחוכמה? לא שתיקח את הכסף ותחלק אותו ותחיה בצמצום, אלא תיתן צדקה. ומי שנותן צדקה, אז משמיים ייתנו לך עוד ועוד 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 ועוד, וככה אתה תוכל לחיות ברווחה. זה אמרתי לך, תתנהג עם הכסף בחוכמה. לא, מה לעשות, אתה הלכת, השקעת בבורסה, איבדת את כל הכסף, אין לי עכשיו איך לעזור לך. אבל זה ברור, להתנהג עם הכסף בחוכמה, אומר גם כאן, גם כאן יש... יש טעם לומר את זה, כן? יש כל התוכחות. אומר, מה יש היצעה? תשובה או תפילה או צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, כי אפלי נדר בערכך, נודרים בשעה צרה, נכון? נודרים בשעה צרה. כן. רמז דורות. דרך אגב, יש בפרשה שלנו יונתן בן עוזיאל, נפלא מאוד, על הפסוק, אך כל חרם אשר יחרים, איש לשם מכל אשר לא, 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 לא הפסוק הזה. הפסוק הבא אחריו, כל חרם, זה בחפזיין חפת, פרק חפזיין פסוק חפת, כל חרם אשר יוחרם מן האדם לא ייפדה מות יומת. אומר, אז יש פה רמב"ן נפלא, אולי אם יהיה זמן נעריך בו קצת, רמב"ן נפלא שמדבר מאוד יפה, כל מיני סיפורים מהנביאים שנלמדים מהפסוק הזה. אבל יונתן בן עוזיאל אומר שם, כל הפרשה דיתפרש מן אנשה, לא יתפרק בכספה, הוא לא נפדה בכספה, אם הוא קיבל, אדם צריך לקבל עונש מוות, אלא הם, איך הוא יכול להיפדות, באילבן, מה זה אילבן? בעולות, ובנכסת קודשים, נכסת קודשים זה שחיטת קודשים שהוא מקדיש לשמיים, יש שמסבירים שכיום, מה שיש נכסת קודשים, זה... צדקה שאדם נותן, ובמבעי רחמים, ולבקשת רחמים, קדם השם, לפני השם, מטול דדי סול מתחייב, בגלל שהוא חייב מיטה בידי שמיים. זאת אומרת, אדם שנגזר עליו, עונש של מיטה בידי שמיים, אדם שנגזר עליו מוות בבית הדין, כן, חייבי סקילה, חייבי חנק, אז זה לא יעזור אם הוא יביא קורבנות או ייתן צדקה. אבל אדם שנגזר עליו עונש של מיטה בידי שמיים, אומר, איך, לא, לא יעזור כסף לבדות את זה. רק מה? עולות, נכסת קודשים ובקשות רחמים. אז מסבירים שזו תשובה, תפילה וצדקה, שמעבירים את רוע הגזרה. אבל גם כאן, בתחילת איש כי יפי נדר, זה נגד התוכחות. הבעל התורים אומר, זה מאוד מעניין, הבעל התורים אומר, פרשת ערכין, בפרשת ערכין יש 50 שקלים, איפה? זכר מגיל 20 עד גיל 60, ו-30 שקלים, זה נקבה, מגיל 20 עד גיל 60, ו-20 שקלים, שזה צעיר יותר, אדם צעיר מגיל 5 עד גיל 20, ו-י' שקלים, 10 שקלים, זה מי? נקבה מגיל 5 עד גיל 20, ו-5 שקלים, שזה תינוק, מגיל חודש עד גיל 5, ו-3 שקלים, שזה נקבה בגיל הזה של מחודש עד 5, ותתוו שקלים, 15 שקלים, שזה זקן מגיל 60, ויוד שקלים, 10 שקלים, שזה הזקנה מגיל 60 ומעלה. יוד, איזו? ב-10 שקלים מ... מה? ילדה זה 10 שקלים, וזקנה זה 10 שקלים, נכון. אומר בין, כאילו, הכל ביחד, בין זכר לנקבה, סך הכל, קוף, מם, ג' שקלים, 143 שקלים, הכל ביחד. אומר לחפר על ממהי כללות שבתורת כהנים, בתורת כהנים אצלנו, בפרשת בחוקה יש 45 כללות, דווקא אנחנו סופרים 49, לא? וצדיק חס, 98 במשנה תורה, שזה בפרשת כי תבוא. שהם בין הכל קוף ממגימל, הוא אומר, הערכין האלה, שהאדם נותן את התחומים האלה, הם לחפר על, לתקן את הכללות האלה. לחפר על הכללות האלה. אבל מעניין, למה הוא אומר שיש ממהי כללות? איך הוא הגיע לממהי כללות? 45. למה יש 49? והגמרא אומרת את זה. ממתת כללות שבתורת כהנים, זה נוסח רגיל בגמרא, כן? נמצאת קללות שבתורת כהנים, ואתה נקראת קללות שב... משנה תורה. לא, אבל מה היום? ממהי. לא, הוא אומר ממהי קללות שבתורת כהנים. אני רואה שפה המהדורה הזאת הם מוסיפו שהמקור זה מדרש תדשה. מדרש תדשה כבר כתוב שיש 45 קללות, ולא 49. אז זה מעניין, הנקודה הזאת. אבל פה גם כן משמע הדבר הזה שהכלי יקר, והכלי יקר עצמו מציין לבעל התורים, אומר שאין ישראל נודריך ניתן מממונם לשם השם, כי אם בשעה שהצרות מכריחים אותם. והיה כי תמצאנה אותו הוראות רבות וצרות, דורשים חז"ל על המלווה לעני בשעה דוחקו. אומר, אבל כל מה שהאדם עושה בלא הכרח, אך מרצון, זאת אומרת שאדם בא ותורם, ולא בגלל שהוא בצרה, רק מרצון הוא בא לתרום. זהו נקרא יום רצון להשם, ויפק רצון מהשם. אז זו דרגה הרבה יותר גבוהה, כשבן אדם לא בא רק בשעה צרה לנדור, אלא הוא נודר באמת מרצון מתוך יכולת, שיש לו יותר כוח. כן. יש לנו עכשיו את הערכים. אז מה, באמת הסדר קצת, גם כן מאוד מעניין. בואו תעקבו אחרי הפסוקים. פסוק ג', הפסוק הראשון בעצם שמתחיל לדבר על ערכים, הוא אומר, זכר מגיל 20 שנה ועד בן 60 שנה. כן, זה ברביעי, פרק חבריים, פסוק ג'. זכר מבין 20 שנה עד בן 60 שנה, 50 שקל כסף בשקל הקודש. אחר כך נקבה, כן, והיה ערכך 30 שקל. זאת אומרת, זכר ונקבה חיים 20 עד גיל 60, עכשיו הוא יורד בגיל, למי בין 5 שנים עד בין 20 שנה, לזכר 20 שקלים ולנקבה 10 שקלים. מ-5, כן, עד 20, הוא יורד עוד בגיל, מי בין חודש עד בין 5 שנים, והיה ערכך זכר 5 שקלים ולנקבה 3 שקלים כסף, ואחר כך הוא קופץ לגיל הזקן. זאת אומרת, הוא לוקח, מתחיל מגיל 20 עד 60, יורד, יורד. ואז עובר לזקנים, שמי בין 60 שנה ומעלה, זכר 15 שקל ולנקבה 10 שקלים. מה זה הסדר הזה? או שהתורה תתחיל מחודש עד 5, מ-5 עד 20, מ-20 עד 60 ומ-60 ומעלה. או שהפוך, מ-60 ומטה. למה ההתחלה מ-20 עד 60, יורד יורד, ל-5 עד 20 וחודש עד 5, ואחר כך הולך לזקנים. אומר האלשיך הקדוש, שמה עשי של בן אדם? השנים שהוא יכול באמת לעבוד את השם, ללמוד, לעשות את הכל בשלמות, שיש לו כוח לחשב את זה ללמוד תורה. עכשיו, בשנים האלה, זה מגיל 20 שנה עד גיל 60. אז דבר ראשון, מזכירים 20 עד 60, אצל הזכר ואצל הנקיבה. אומר, עכשיו יש לנו שתי קבוצות שהן לא נכנסות ל-20 עד 60. יש לנו צעירים יותר ומבוגרים יותר. צעירים יותר עדיין לא לומדים כמו שצריך, רק בין 5 למקרא, בין 10 לגמרא, בין 13 למצוות, 10 למשנה, 13 למצוות, 15 לגמרא, אומר מצד אחד, אז יש לנו את הקבוצה של הזקנים, שגם כבר אין להם כוח ללמוד כמו שהיה פעם. אז מה, ולעסוק במצוות, לעסוק בתורה, כמו בגיל הצעיר יותר. אומר, השאלה מי יותר חשוב, הצעירים או הזקנים? אומר, הצעירים יותר חשובים. למה? כי יש להם סיכוי עוד להגיע ולהיות ולהתקדם. למרות שכיום הם פחות, אפילו פחות מהזקנים במידה מסוימת, אבל יש להם סיכוי להגיע ולגדול. אז לכן דבר ראשון מתעסקים איתם, אפילו מגיל חודש עד 5, רק אחר כך לזקנים. איך אומר האלשיך? עכשיו האלשיך גם נכנס למספרים. למה באמת? הוא בהתחלה הוא לא מדבר על זה, אבל בסוף ממש הוא אומר שלא לא להגיד שום דבר על כל המספרים האלה, מה הטעם בהם, אי אפשר, אז הוא יגיד משהו רק בשביל... כן. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, בוא נתחיל עם זכר. מי בין חודש ומעלה? כן, כמה משלמים? 5 שקלים. עכשיו, 5 שקלים האלה, 5 שקלים, אומר, זה כנגד 5 דברים שיש בילד מבין חודש עד גיל 5. אומר, עושים, דבר ראשון, צריך להודות לקדוש ברוך הוא על המציאות שלו, עצם זה שהוא חי, שהוא נמצא הילד הזה. מציאות. דבר השני, שעושים לו, שאבא חייב לעשות במצווה של ברית, מצווה של פדיון הבן בגיל חודש, אם הוא בחור, כן, אם הוא בחור, האבא קיים על ידו מצוות קריאה וריביה, והאבא מקיים על ידו, כן, בסדר, ואבא מקיים על ידו את המצווה של עושה צדקה בכל עת. זה הזן את בניו ואת בנותיו כשהם קטנים. אבל פה מדובר מגיל חודש עד גיל חמש. אז אדם עושה צדקה בכל עת. עכשיו הוא אומר, כנגד חמש דברים שיש בתינוק הזה, בילד הזה, נותנים 5 שקלים. עכשיו, בבני קיבה, מה? נקבה חסר פרי וחסר פדיון. 5 פחות 2 = 3, אז זה נקבה 3 שקלים. לא, זה האנשיך. האנשיך הקדוש. הוא אומר, טוב, אז זה תינוקות, זכר ונקבה. עכשיו, יש לנו מגיל 5 שנים עד גיל 20 שנה. הוא אומר, פה זה כבר לא בבודדים, זה הולך בעשיריות. אז הוא אומר, בילד מה יש? גם תורה, שהוא בשנים, במשך השנים האלה, הוא מתחיל בגיל 5, הוא מתחיל ללמוד מקרא, 10 משנה, 13 מצוות, 15 גמרא, ואז יש תורה 10, ומצוות 10. כל אחד זה עשירייה, יש לנו ביחד 20 שקלים. הוא אומר, בנקבה תורה אין, אבל מצוות יש. אז לכן הנקבה 10 שקלים, 10 שקלים. עכשיו הוא אומר, מגיל 20 עד גיל 60, אז הוא אומר, הזכר יש לו מקרא, משנה, תלמוד, אגדות ומצוות. וכל אחד מהם זה 10, אז זה 5 דברים, שכל אחד מהם זה 10, אז ביחד זה 50 שקלים. מקרא, משנה, תלמוד, אגדות ומצוות. אומר בנקבה, אז באמת אין את המקרא, משנה, תלמוד ואגדות. אומר, אבל יש 3 מצוות עיקריות, שהן נידה, חלה והדלקת הנר. אז כנגד 3 מצוות האלה, כל אחת מהן זה 10, זה 30 שקלים. עכשיו, מגיל 60 פלוס, אז כולם נחלשים, הוא אומר. כולם נחלשים, אבל מה? הוא נחלש, כמו אומר שרואים במציאות, שהזקן נחלש יותר מהזקנה. עכשיו, הוא אומר, הזכר יורד, הוא אומר, 7 ידות מתוך 10. הוא יורד ב-70% מהכוח שהיה לו לפני כן. הוא אומר, ולכן, אם תוריד 70% מתוך 50, נשאר 15. הוא אומר, אבל הנקבה יורדת פחות, יורדת רק 2/3. ולכן, מתוך 30, היא יורדת ל-10. זה השיח כותב. המעניין הוא, יש פה, נשארת לזה, נראה לי שרד מוישה סובוך, בספר טעם ודעת, כותב, שאם היא בן 60 שנה ומעלה, אז רשי כותב שכשמחה למאה הזקנה, האישה קרובה להיחשב כאיש, הוא אומר, לפי כך האיש פוחת בזקנותו יותר משליש בערכו, נכון? אם הוא היה יורד רק 2/3, היה נשאר 1/3, אז הזקן היה 16 ו-2/3. למעשה הוא יורד עד 15. והאישה אינה פוחתת אלא 1/3 בערכה. זאת אומרת, היא יורדת מ-20 עד 10. אבל 2/3 היא יורדת. שהוא יורד 70%. למה? היא הייתה 30 ועכשיו היא 10. כן, היא יורדת מ-30 ל-10, זאת אומרת 2/3 פחות. ולעומת זאת הזקן ירד יותר, הוא ירד 70%. אם היה 2/3 אז היה יותר, הוא היה 16 ולא 15. 16 נקודה. אז אומר, היינו דעם רעין שאומר רשי, זה מה שאנשים אומרים, סבא בביתה, כשהזקן בבית, פחה בביתה, שבר בבית, סבתא בביתה, כשהסבתא בבית, סימא בביתה, יעלום בבית, וסימן אתה בבית, סימן טוב בבית. למה? אז יש מחלוקת, רשי והרבינו גרשום שם בגמרא, בערכים, או בגלל שהיא שומרת על הבית, או בגלל שהיא עוזרת, סבתא בבית זה דבר טוב. אומר, הסבא בבית זה שבר בבית, זה לא טוב שהוא יושב בבית. אז הוא אומר, הרב שטרנבוך בטעם ודעת, הוא אומר, למה? זקני תלמידי חכמים, כל הזמן שמזקינים, דעתם מתיישבת עליהם, מה כל כך רב בזקן? הוא אומר, כן, זה אם הוא בבית, זה לא בסדר. שילך לבית מדרש ללמוד, מה הוא יושב בבית? מה הוא עושה שם? שיצא מהבית, שילך לבית מדרש, יש שיעורי תורה, שישוב שם. אם הוא בבית, זה שבר בבית. שינמנם בבית כזה, שיהיה בבית כזה. מה הוא קורא אם יושב בבית? זה מזכיר לי, אבא שלי תמיד חוזר על הגאון מבילנה במשלי. הוא אומר, בן חכם ישמח אב, סוגת אמו. מסביר הגאון מבילנה שבן חכם, הוא אומר, איפה הוא נמצא? בבית הכנסת, יחד עם האבא. לכן, בן חכם ישמח אב, הוא משמח את אבא שלו שנמצא איתו בבית הכנסת. הוא אומר, בן כסיל, איפה הוא נמצא? בבית, לכן סוגת אמו, הוא מפריע לאמא בבית, כל הזמן נמצא שם, מצייר אותה. הוא אומר, לא בן חכם, סוגת אביו, בן כסיל תוגת אביו, בן כסיל תוגת אמו, הוא מצייר את האמא כל היום. כן, תסוג במשלי, תראה קיודים, לא תראה. טוב, ויש לנו כאן את הפרשה של ערכין. אלשיך עצמו, הוא כותב בסוף שלא, לא בטוח, הוא כותב את זה גם מאוד בקיצור, בקטע האחרון. יש משהו מאוד מעניין, רבי אברהם, אח של הגאון מווילנה, רבי אברהם אחי הגר"א, כותב, שהוא הרי נתן, אמן, נתן כמה לאחשוורוש, 10,000 כיכר כסף, אשכול העירייה עושה המלאכה. וכמה זה 10,000 כיכר כסף? אז הוא עושה חשבון מאוד מעניין, 50 שקל, הערך הגבוה לכל יהודי ויהודי. אומר למה? שים לב, תחזיקו ראש בחשבון. כמה יהודים נתנו? כל אחד מחצית השקל. כמה יצטרף מחצית השקל של כל עם ישראל ל-100 כיכר כסף? מהם עשו את האדנים, נכון? האדנים למשכן, שהיו נעשים כיכר לאדן, 100 אדנים, זה היה מחצית השקל של כל אחד ואחד מישראל. כן, ככה הוא רוצה את החשבון. הוא אומר, הנה, נתנו כל אחד מחצית השקל, כל עם ישראל יחד, כל אחד חצי שקל, יצטרף להיות 100 כיכרות. הוא אומר, עכשיו, תעשה חשבון, חצי שקל כפול 100, כמה זה? 50. נכון? עכשיו, 100 כיכר כסף כפול 100 שווה 10,000. אומר, המן בא ונתן 10,000 כיכר כסף, שזה 50 שקל כסף לכל אדם מישראל. כל אחד מישראל שנתן עד מחצית השקל, תכפיל ב-100 50 שקל, הוא הכפיל ב-100 את ה-100 כיכר כסף, ונתן 10,000 כיכר כסף. מה? תראה, זה מספר שהוא הציע, והוא הרי, איך האריזמה כותב, אסטרולוגוס גדול היה. הוא ידע המון, הוא לא היה, אתה רואה שהוא עושה איפיל פור הגורל, ידע שבאותו יום מת מושיעם של ישראל, הוא מחשב גדול היה, אסטרולוגוס גדול היה, הוא ידע מה שהוא עושה. אבל הנקודה היא שפה הוא בא ונותן ערכו של כל אדם מישראל. אז המוציא לאור של הספר שם כותב, אבל שים לב שהרשעים, כשמחשיבים יהודי, הם נותנים לו את הערך הכי גדול. כן, אבל הנקודה היא שגם כשאנחנו ספרנו את ה-600,000, אז ספרנו אותם זכרים מגיל 20 עד גיל 60. אז זה באמת אמור להיות הערך שלהם. אז לא צריך לפרגן לו מדי הרבה לאמן. כן. טוב, אחר כך יש לנו את הפרשה של תמורה. מיד אחרי הפרשה של ערכין, יש לנו את הפרשה של תמורה. אם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן לשם, כל אשר ייתן ממנו לשם יהיה קודש. לא יחליפנו, ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. ואם אמר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. אומר הרמב״ם, בסוף הלכות תמורה זה בקורבנות, בסוף בסוף, הוא אומר, כותב ככה, אף על פי שכל חוקי התורה גזרות הם, כמו שבארנו בסוף מעילה, ראוי להתבונן בהם, וכל שאתה יכול ייתן לו טעם, תן לו טעם. כל מצווה, תנסה בכל זאת להסביר. הוא אומר, אפילו שזה גזרות, זה אומר שלא שאם גילית את הטעם, אז זהו, אתה כבר יכול להתחיל לשחק עם זה, להגיד, אם ככה פה זה לא נוגע, שם זה לא נוגע. זה גזרות, אבל בכל זאת תנסה להבין טעמים. הוא מביא ראיה, הרי אמרו חכמים הראשונים, שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה. רוב הטעמים של כל חוקי התורה. כן? יראה לי. עכשיו הרמב״ם זה בתור הקדמה, הוא בא להסביר את הטעם של המצווה הזאת. שזה שאמר הכתוב, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, שאם אדם מחליט בהימה קודש ובהימה אחרת, אז שתיהם נהיות בהימות קדושות. כי עניין שאמר זה דומה לעוד הלכה שיש עוד שתי פסוקים בפרשה שלנו, פסוק י' ד', ואיש... וכעניין שאמר, ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו, אדם שיגדיש את הבית שלו ועכשיו הוא רוצה לבדות, הוא צריך להוסיף חומש. השאלה היא, למה להוסיף חומש? אם הוא, המקדיש בעצמו רוצה לבדות, ההפך, אולי תיתן לו הנחה. אז מסביר הרמב״ם, ירדה תורה לסוף מחשבת האדם וקצת יצרו הרע, שטבעו של אדם נוטה להרבות קניינו ולחוס על ממונו. אני לא אוהב להרבות קניינים, אוהב לו עוד ועוד נכסים, ומרחם על הכסף שלו. ואף על פי שנדר והקדיש, הוא כבר התגבר על עצמו, הוא תרם, הוא נדר, הקדיש. אפשר שחזר בו, וניחם, הוא מתחרט, ויבדה בפחות משוויו, הוא יתחיל כאילו לשאר כמה זה שווה, זה הוא כבר רוצה, הוא רוצה להשתחרר מההתחייבות. הוא יצליח שהוא ייתן את הערך של זה. הרגע, כמה זה שווה? מה, אתה באמת חושב שזה כזה מחיר יקר? לא, אולי בשוק הפשפשים ביפו זה יולי יותר זול. ולא ביפו, יש בשכן, יש שוק עוד יותר גדול, אפשר למצוא עוד, כבר מחפש את המחיר הכי הכי נמוך שאפשר לקבל, ואז מה, לי הנחה של 70%. אחרי, אז זה נטייה של בן אדם, זה נורמלי, זה אנושי. ככה זה בדרך כלל אומר, ולכן, אמרה תורה, לא, שלא ילך ככה, אם פדה לעצמו, יוסיף חומש. אומר, גם מקדיש בהימה, קדושת הגוף, שמה יחזור בו, וכיוון שאינו יכול לפדותה, הרי אי אפשר לפדות בהימה של קורבן, יחליפנה בתחותה ממנה, כך בהימה אחרת, ואם תיתן לו רשות להחליף הרע ביפה, אם אתה תגיד, לא, אסור להחליף למשהו יותר גרוע, צריך להחליף דווקא למשהו יותר טוב. תדע מה יקרה? אומר לך הרמב״ם, רואים את זה במציאות, יחליף היפה ברע ויאמר טוב הוא. יש איזה שכנוע עצמי כזה, שכן, הוא יחליף את היפה ברע, משהו יותר גרוע, ויאמר טוב הוא. מה? זה אחרי דיאטה, בימה עם כושר. כבר אם אתה אין לבאחת תירוצים, למה זה יותר טוב? לפיכך, סתם הכתוב לפניו, התורה לא נותנת הרבה אפשרויות, שלא יחליף, וקנסו אם החליף. ואם הוא יחליף, יש לו כנס, שתיהם קודש. ואמר, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. וכל אלו הדברים, כדי לקוף יצרו ולתקן דעותיו, לתקן את הבן אדם ולקוף את היצר, ורוב דיני תורה אינן אלא עיצות מרחוק, מגדול העיצה לתקן הדעות וליישר כל המעשים, וכן הוא אומר, הלא כתבתי לך שילישים במועצות ודעת להודיעך קושת דברי אמת להשיב אמרים אמת לשורכך. ורוב מצוות התורה הם הדרך הזאת של לתקן את הבן אדם וליישר אותו, שנזכה כולנו באמת להתקן, להתיישר ולזכות לגאולה שלמה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבונו שלם זה אור מצווה, שנאמר, אדוני חופץ למען תפארת יגדיל תורה ויאדיר.